שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. מה עוד צריך לקרות כדי שכל שוחרי הפשרה יבינו שלא מדברים עם אנרכיסטים שמנהלים מסע ג'יהאד משיחי נגד יסודות הדמוקרטיה, אלא נאבקים בהם? כך כותב יוסי ורטר בארץ. בוגי אילון, ממארגני ההפגנות נגד הממשלה, הצטרף לעמדה הזו, הוא מבטיח להוציא לרחובות עוד אנשים ולא מוכן להיכנע עד שהממשלה תניף דגל לבן. דוקטור אילנה שפייזמן, שחוקרת הפגנות, תהיה כאן בהמשך, היא מאמינה שפוליטיקאים קשובים להפגנות, אבל גם המוחים צריכים להבין ולתכנן מה השיגו בסופו של המשחק. נהיה גם עם רז נזרי, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, הוא יקרא לשני הצדדים להגיע להידברות. זה נאיבי לחשוב שגם מיליון מפגינים יגרמו לצד השני לרדת לגמרי מהעץ, הוא יגיד כאן. לדבריו, נבצרות לראש ממשלה זה נשק בלתי קונבנציונלי. עידו באום יצטרף עליה לשיחה הזאת.
שפה ובאירועי מחאה ברחבי הארץ ומאות האלפים שעוד יגיעו, אנחנו נגן בגופנו על הרשות השופטת, על העיקרון של עליונות החוק ועל הדמוקרטיה שלנו.
אנחנו פותחים מההפגנות. משה בוגי אלון, שלום.
שלום ליאור.
אז למה לצאת להפגין?
אני חושב שאין ברירה במצב שנוצר, שבו בעצם בכנסת לאופוזיציה אין כוח כמובן להכריע ולהתמודד עם המצב הטרגי שנכנסתם אליו, אז בעצם נוצרו פה שני ערוצים. האחד הוא המשפטי, שבו לשמחתי גם נשיאת בית המשפט העליון וגם היועצת המשפטית לממשלה מגלות עמידה איתנה, אבל אני חושב שהרבה מזה לא היה קורה אם לא היה ברור שהרחוב, הציבור שהתעורר לשמחתי, תומך בהן, כמובן יוצא וקורא לעצור את הדיניין ששואט לעבר הרשות השופטת, ובעצם יהפוך אותנו לדיקטטורה. ואני חושב שזה גם מאפשר לגורמים אחרים, כמו הייטקיסטים, רופאים, בעלי עסקים, סטודנטים, אקדמיים, להביא לידי ביטוי את הסכנה הגדולה שבהפיכת מדינת ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה. וחשוב להבין שזה האתגר.
איך אתה רואה את זה ממשיך? שבוע הראשון הגיעו קרוב ל-100,000, אחר כך 130, השבוע 200?
התחלנו ב-300 מכוניות עם השבעת הממשלה בעלייה לכנסת, ואנשים אמרו, תראו, אנשים לא מבינים. אמרתי, חבר'ה, תחכו, הממשלה תתחיל לעבוד, היא תפיח רוח בגחלים.
היא תעשה בשבילך את העבודה.
בוודאי, וזה מה שקרה. וכמובן, הנאום החשוב של נשיאת בית המשפט העליון, שהגדירה את החקיקה הזאת כבלתי חוקית, דגל שחור מתנוסס מעליה.
תוכניתו של שר המשפטים החדש איננה תוכנית לתיקון מערכת המשפט. היא תוכנית לריסוקה. היא תפגע פגיעה אנושה בעצמאות ובאי התלות של השופטים וביכולתם למלא נאמנה את תפקידם כמשרתי ציבור. משמעותה של התוכנית הזו היא על כן שינוי זהותה הדמוקרטית של המדינה לבלי הכר.
הייטקיסטים התחילו לדווח על בלימת השקעות, ויהיה פה נזק כלכלי אדיר, ועוד אנשים שהבינו מה קורה כאן והתחילו להתבטא, לא יהיה חופש אקדמי, כל מיני איומים כאלה ואחרים, בכל מיני נושאים, זה מפיח רוח במחאה. הרי עליי היה איום שיצרו אותי, אני בכלל מתנגד משטר, לכאן הגענו.
טוב, אתה, היועצת המשפטית לממשלה, כבר מאשימים אותה בזה שהיא כמו אנשי צבא שמנסים לארגן
הפיכה. תראה, אם יש דגל שחור, זה על הקריאה המפיוזית של הממשלה שמאיימת על היועצת המשפטית לממשלה שכן עוסקת או לא עוסקת בנושא נבצרות. הרי יש פה מצב שראש הממשלה נמצא בניגוד עניינים. איך אתה מעז בכלל לדבר על זה? איך אתה מעז בכלל ללכת ליוזמת חקיקה של פגיעה ברשות השופטת, שעתיים, שלושה כתבי אישום עם עזרה מוועדת מירון שנספו באירוע הזה, 45 איש, אתה מעז? לכן המחאה בעניין הזה צריכה להעביר לציבור, ואני אומר לך, זה לא רק מגדירים את הציבור שמאל, אני מזמן שמאל, אני בוגד. וואלה, זה הסיפור. אני תוך כדי מחאה בשבת מקבל וואטסאפ מליכודניק. אומר לי, הבנתי, אני טעיתי. אני לא ידעתי שלפני הבחירות מתכוונים להפוך פה את המדינה מדמוקרטיה לדיקטטורה.
טוב, זה ליכודניק אחד, לפי לפחות הסקרים, השאר ממשיכים.
לדעתי זה הרבה אנשים. אבל אתה יודע, גם באופוזיציה, אלה שהצביעו למפלגות האופוזיציה, יש התעוררות, ואתה רואה את האנשים ברחוב, 100,000, למעלה מ-100,000, יהיו עוד יותר. והתחילו גם השבתות. זה סמלי היום, שעה תהיה של הייטקיסטים, הרופאים מדברים, המשפטנים כבר עשו איזושהי שביתת הזרה. לכן אני חושב שבסופו של דבר אין ברירה. צריך לעצור את התהליך ההרסני הזה ולהציל את הדמוקרטיה הישראלית.
זה בכלל מזיז לנתניהו? אתה מכיר אותו הרבה שנים?
קודם כל, מחאה מאוד מזיזה לו. לכן אתה שומע את הבלבולי מוח האלה, בוא נדבר, בוא זה...
טוב, גם יאיר לפיד וגם בני גנץ אמרו שאפשר להניח משהו בשולחן.
אני חולק עליהם, זה קיר ברזל. הרי עשו פה דלגיטימציה על מערכת המשפט. חלק מזה זה שהרעיבו אותה. צריך יותר שופטים כדי שלא יהיו תהליכים אחרים. מי אחראי לתקצוב מערכת המשפט? אז יש נושאים שצריך עליהם רפורמה, לא יכולים לעשות את הדבר הזה, אנשים שהם בניגוד עניינים מובהק, בתהליכים משפטיים עם כתבי אישום או מורשעים. ולכן, אין מה לנהל מסע ומתן, זה כמו לדון עם הטליאן על אורך החבל.
טוב, זה מה שאהוד ברק אמר, אבל בסוף הטליאן כרגע מחליט.
אני מאמין שהמחאה, פלוס הלחצים הנוספים, הנה, אנחנו רואים כבר התפטרות מהוועדה המוניטרית של בנק ישראל, של מישהו מבין בכלכלה ומבין לאיזה אסון אנחנו הולכים, הוא מתפטר כדי שהוא יוכל ללכת למחות. אמריקאים שבאים עכשיו הנה, הרי אנחנו עם אמריקאים מתייחסים ליחסים שלנו כיחסים אסטרטגיים. על מה הם מבוססים? תמיד אומרים, על אינטרסים משותפים וערכים משותפים.
דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.
בינתיים. גם היא כבר, הדמוקרטיה נפגעה, אבל היא בדרך להפוך לדיקטטורה. הם מזהירים אותנו, אתה חושב שסליבן או בלינקן שמגיע הנה, מדברים רק על איראן?
לא, אבל בלינקן מגיע לפגישה, מה הוא אומר? שימו לב, אם זה יעבור, אנחנו נפסיק לכם את הסיוע הצבאי והביטחוני, לא נגן לכם באום?
גם נגיע לזה הרי. הרי ארצות הברית לא תומכת במדינות שהן דיקטטוריות. אני בטוח שהזרות האלה עולות. אם אתם תהפכו לדיקטטורה, דיר בלק.
לא, אבל זה לא עוזר בינתיים, לא?
הוא לא יוכל להתעלם מזה.
לא יוכל להתעלם ממה, אבל אם יגיעו 200,000 איש, זה משפיע עליו יותר, 250, 300, 400, מה מדבר עליו?
ושהמשק יושבת, והקולות מארצות הברית יגברו, אני מתבייש, אני צריך את האמריקאים, בשביל להזכיר מערכים שלנו. אנחנו מדינה, עוד לא, בת 75, אבל עוד לא 80 שנה מלחמת העולם השנייה, להזכיר לנו שאסור להיות פשיסטים? עכשיו תראה על מה הוא מבסס ממשלה. החרדים שנותן להם מה שהם רוצים, נעזוב את זה כרגע, אני חשבתי שנכון לשלב אותם, וגייסתי הכי הרבה חרדים כמשימה לאומית. בן גביר וסמוטריץ', גזענות, פשיזם, עליונות יהודית, מיינקאמפ במאופך, אז מזהירים אותנו, העם היהודי בעניין הזה רוגש, והוא ישמע את זה, והוא יחטוף מזה, אנחנו נחטוף מזה, ולכן צריך לעצור אותו.
אז הוא מצמץ לגבי דרי, בסוף פיטר אותו, למרות שלקח הרבה זמן, בסוף הקשיב לבית המשפט מסיבותיו שלו. מה כן, מה מדבר עליו? למה פתאום בזה הוא נכנע, ולגבי הרפורמה המשפטית הוא ממשיך? וגם לגבי ההצהרות שלו אתמול בסיעת ש"ס, הצהרות מאוד לוחמניות, מזכירים את ההתייצבות שלו בבית המשפט, אז עם חבורת האנשים מסביבו, כמאיימת על מערכת המשפט.
אנחנו נתונים בשיטפון של תעמולה, תעמולה שקרית, כוזבת, אינסופית, שהקו המנחה שלה הוא הקץ לדמוקרטיה. לא בקץ הדמוקרטיה הסכינן, אנחנו באנו לעשות את הצלת הדמוקרטיה. עכשיו, מהי דמוקרטיה?
תראה, משהו השתבש אצלו, אני מעיד כמי שהיה שם. מאחרי הבחירות של 2015, זה לא נתניהו שאני הכרתי מקודם. סדר עדיפויות השתבש. לא טובת המדינה עומדת לנגד עיניו, אלא טובתו האישית. מתחילת 2017 הוא הבין כבר שמנדלבליט נאלץ להגיש נגדו כתבי אישום, אז הוא ביטל את מתווה הכותל והגיוס, שזה מתווים שלו. הוא הבין שהוא דוחק החוצה, מחוץ לו אל היהודי, את הזרמים שהם לא אורתודוקסים, היה מוכן לשלם את המחיר בשביל שיתנו לו חסינות. והנה הוא מחבר את בן גביר וסמוטריץ', הרי הוא לא רצה להצלם בן גביר עד לא מזמן, דיבר בבחירות הלפני האחרונות על זה שהוא לא יסר אצלו, תסתכל מה קורה עכשיו.
טוב, הרבה דברים דיבר, אבל אם אנחנו מדברים הרבה על טליאן, יש חבל על הצוואר, אז כדי להציל את אורו, הוא יעשה הכל. למה שהוא פתאום יתהפך? אם אתה רוצה ממנו שיסוג מכל הרפורמה המשפטית, זה הכל או כלום, למה שהוא יעשה את זה?
אני אכפת לו ממדינת ישראל שיזוז הצידה.
טוב, אבל הוא לא מוכן. זהו, שומע את המסר הזה הרבה זמן, עוד מההפגנות בבלפור. לא זז.
תשמע, מדם ליבי. אני נלחמתי על המלחמה הזאת, נפצעתי בשביל המלחמה הזאת, איבדתי חברים, פקודים, מפקדים ובני משפחה. בשביל שמה? שנהפוך פה לדיקטטורה? זה המופת של מדינה יהודית? לכן, זוז הצידה. אתה מחבל כרגע במדינה, אתה פועל בניגוד לאינטרסים של המדינה כדי להציל את אורך, לאן הגענו? לכן זוז הצידה.
טוב, על זה אתה מכוון מאוד גבוה, הסיכוי שזה יקרה לא קיים.
קודם כל, לעצור את ה-D9, זה עוד איך אפשרי, והוא ייעצר בסוף. אני משוכנע.
איך אתה רואה שזה ייעצר?
כי אני חושב שבסוף היציאה לרחוב, ההשבטה של המדינה, ההבנה שעוד ועוד אנשים, כולל מהליכוד, מהציונות הדתית, אתה תראה כבר בשבת, יותר אנשים מהציונות הדתית, שמבינים שיש פה בעיה. מבינים שבכל אופן, עשרת הדיברות לא תגנוב עדיין בתוקף, למרות שזו ממשלה שדורסת את עשרת הדיברות גם. ולכן אני חושב שהוא לא יוכל להתעלם מזה.
לא יוכל להתעלם ברמה של כל הרפורמה תיפסל, או חלקים מסוימים יהיו שנגיד אתה ואנשים אחרים יכולים יותר לחיות אותם בקלות, וחלקים אחרים לא. או שיקימו איזה ועדה שתגבור את זה.
אני לא מקיים שום מסע ומתן בעניין, בגלל העובדה שאין לו לגיטימציה כנאשם. מה זה נאשם? מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו. 3 כתבי אישום, זה שוחד, מרמה והפרת אמונים. והוא עוד יצטרך להתמודד כמובן עם העזרה של האסון במירון, וועדת הצוללות מתחילה לגבות עדויות.
טוב, אם לא יבטל את כל התהליכים האלה, זה גם אפשרות.
הנה, אז זה נראה לך תקין. הוא לקח כוח בשביל לבטל את התהליכים הללו, אז הציבור יבין, אם הוא מבטל את התהליכים, צריך לצאת עוד יותר לרחוב, ולא לאפשר לו את זה.
אותך באמת מאשימים בזה שאתה רוצה לעשות הפיכה, אז אם הוא לא יבין, אז מה עושים?
אני לא רוצה לעשות הפיכה, הוא עושה הפיכה. בעצם מה שהוא עושה זה הופך את הדמוקרטיה לדיקטטורה. זו הפיכה משטרית, זה לא רפורמה.
הוא טוען, אבל קיבל רוב, אכן קיבל רוב בבחירות, יצריך להרכיב קואליציה עם אנשים כאלה ואחרים, יש לו אמון של העם.
אני לא כופר בתוצאות הבחירות, אבל בחירות דמוקרטיות שבוחרות ברוב לא מאשרות את עריצות הרוב, בוודאי לא את ההפיכה המשטרית שהוא עושה. הדמוקרטיה זה גם איזונים ובלמים, בשיטה שלנו בכלל, המובצעת והמחוקקת, הם ביחד, זה ברור, יש לו רוב בפרלמנט, אז אם זה בונה את הממשלה, הדבר היחידי שיכול לאזן בממשל, זה בעצם הרשות השופטת, אז זה הוא רוצה לדרוס. אני כן גם חושב שהתקשורת החופשית יש לה תפקיד, ותראה מה הוא רוצה לעשות. בתקופתי הוא רצה להשתלט על גלי צהל, עכשיו הוא רוצה להשתלט על רשות השידור, לא מדבר על הערוצים המסחרים, שמעון שלטון עיתון, שחלקם בכלל ערוצי תעמולה, ולכן אתה רואה שהאיש פועל, בניגוד לאינטרסים של המדינה, בגלל ההסתבכויות שלו, פנה את הבמה, תן לאחרים להוביל אותה, לעשות את התיקון.
אם באים מיליון אנשים לרחובות, הוא יבין את המסר? מה כן יגרום לו להבין את המסר? כי כל הדברים שהזכרת, הוא רואה את זה, זה לא חדש.
אי אפשר לדעת איפה הנקודה בדיוק. האם זה ההפגנות הגדולות, השביתות או ההשבטה, העצירה של המדינה, הלחץ האמריקאי שכן חושש מזה שלא תהיה פה דמוקרטיה, האמירה של מנהיגים בעם היהודי, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה בא, זה יבוא.
אז בשבועות הבאים מה אתה מתכנן?
קודם כל מחאה, זה ברור. באופן טבעי מלמטה, צצות שביתות כאלה ואחרות, כרגע רק עזרה, אני מרגיש שזה עלול להגיע גם להשבטה. אני חושב שגם יקרו דברים באופן טבעי. בוא נגיד שאבי מעוז מתחיל להנחיל את הערכים שלו, כן, הגזעניים, הפשיסטים, ההומופובים, לתוך מערכת החינוך. הורים לא ישלחו את הילדים, יהיה פה מרי אזרחי טבעי.
מה אתה חושב על תפקידו של הנשיא בסיפור הזה?
אני חושב שהנשיא צריך לסמן את מגילת העצמאות, את התשתית הערכית של מדינה יהודית שאמורה הייתה להיות מדינת מופת כסמל. כל מה שסותר את זה, הוא צריך לעמוד איתן, כמו שעומדת נשיאת בית המשפט העליון. הדיבורים על פשרה, הידברות וכו', משרתים את נתניהו. לא משרתים את העצירה שלו.
טוב, הוא מדבר שהוא מייצג את כל העם, לא צד אחד של העם. בוז'י הרצוג אומר שהוא רוצה להיות דמות שמשני הצדדים מזדהים איתה.
גם כשמייצגים את כל העם, יש דברים שהם לא לגיטימיים. עבריינות היא לא לגיטימיות. לדרוס את הרשות השופטת זה לא לגיטימי. לאיים עכשיו על היועצת המשפטית לממשלה בסגנון מפיוזי, בגלל שהיא צודקת. כן דנה או לא דנה בנבצרות, מאיימים עליה, הפיכה צבאית, זה תפקידה.
אז למה בוז'י הרצוג לא עושה את מה שאתה רוצה שהוא יעשה?
תראה, אני מעריך שבשלב מסוים הוא יגיד את הדברים. הוא מנסה.
מנסה מה? שזה ייפטר מעצמו?
שאולי ייפטר מעצמו, שאולי, כן, להראות גם, שהוא מייצא גם אותם, כן, נבחרו, לא נבחרו. אני לא מסכים עם זה. אני חושב שנשיא צריך לשים גם הוא קווים, כמו שאמרה נשיאת בית המשפט העליון, זה חקיקה לא חוקתית, אז מה, על מה דנים? מה הפשרה לגבי חקיקה לא חוקית? לכן פה אני בעניין הזה לא מסכים.
אז מבחינתך ממשיכים להפגין עד שנתניהו מניף דגל לבן.
נכון, אני חושב שהממשלה הזאת צריכה לעבור מהעולם. אבל בוודאי קודם כל לשנות את סדר העדיפויות שלה. מה, אין פה בעיות מיוקר מחיה, אין בעיות בריאות, אין בעיות תחבורה. תראה במה הוא מתעסק. הבטיח, הבטיח, הבטיח. חודשיים זה רק לדרוס את הרשות השופטת. שיתפל בענייני המדינה.
משה בוגי אלון, תודה רבה.
תודה, שנדע ימים טובים יותר.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב, אז לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב או לרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
עכשיו ננסה להבין מה זה הפגנה טובה בכלל. איתנו דוקטור אילנה שפייזמן מהחוג למדע המדינה בבר אילן. שלום.
שלום וברכה.
אז ההפגנה הנוכחית שהייתה בסוף השבוע, היית מגדירה את זה כהפגנה מוצלחת?
מוצלחת זאת שאלה שצריך להסתכל בדיעבד, ולא אי אפשר להגיד לפני, צריך לראות מה ההשלכות, אבל כדי להבין אם היא מוצלחת או לא מוצלחת, צריך להבין קודם מה זה הצלחה, והצלחה אפשר להסתכל עליה מכל מיני כיוונים, אני חושבת שמה המוחים, או אני חושבת שחלק גדול מהמוחים היו רוצים, זה שההפגנה תשפיע על מדיניות הממשלה. זאת אומרת שבסופו של דבר יהיה איזשהו שינוי. לא יקדמו הרפורמות האלה, יקדמו רפורמות אחרות, דברים מהסוג הזה. ואז צריך להבין בו את המקום של מקבלי ההחלטות. בעצם יושבים הפוליטיקאים, מסתכלים על ההפגנה ומנסים להבין עד כמה מה שקורה שם בחוץ הוא רציני.
למה? מה מלחיץ אותם שפתאום תהיה הפיכה?
לא, הפיכה זאת מילה מאוד קשה. אנחנו מדברים פה על הפגנות במשטר דמוקרטי, ממשלות, כל ממשלות, הן פשוט לא אוהבות הפגנות. כי
למה?
הן מעדיפות שקט. הפגנות אומרות שיש אי סביעות רצון של הציבור.
טוב, דווקא זה עושה להם טוב לימין. יש דיבור, יש בלגן, יש רעש.
אז זה בדיוק מביא אותנו לשאלה מי מפגין. אם ההפגנות הן רק של צד אחד, והן לא משהו שאחרי זה יעלה להם בקלפי, אז באמת אפשר להגיד זה רק דיבור ורק רעש, וזה גם מה שתשים לב מנסים לעשות, ולהגיד שזה הפגנות של פריבילגים, למשל.
חבורת שמאלנים שבאים מדגלי פלסטין, זאת
טענה. ומילים של לואי ויטון, נכון, זה בדיוק העניין הזה, אבל למעשה מקבלי החלטות מנסים להבין עד כמה הסיפור הזה הוא רציני, כמה אנשים באמת יש שם בחוץ ואיזה סוג של אנשים האלה.
זאת אומרת שכשיהיו בחירות בעוד 4 שנים, 5 שנים, או אולי לפני זה, האם האנשים האלה ינקמו בהם בקלפי?
בדיוק.
זו השאלה היחידה שמעניינת אותם?
כן, זאת כרגע השאלה היחידה שמעניינת אותם, כי בסופו של דבר פוליטיקאים רוצים להיבחר מחדש. הם רוצים גם לקדם מדיניות, אבל הם רוצים לקדם מדיניות והם רוצים להיבחר מחדש כדי להמשיך להשפיע, גם אם הם מאוד מאמינים ברעיונות שלהם ולא רק רוצים את הכיסא. ולכן הם רוצים להבין שני דברים. קודם כל הם רוצים להבין עד כמה הכיסא שלהם מתנדנד, אבל דבר שני הם רוצים להבין מה הציבור בעצם רוצה, כי הם כן רוצים להיענות לרכשי לב הציבור. אנחנו מדברים פה על משטר דמוקרטי, אנחנו בוחרים נציגים, ואנחנו מצפים שהם יענו לרכשי לב הציבור. ולכן ההפגנה היא מין סיגנל כזה. ואז יושבים אותם פוליטיקאים ומנסים לפרש, על מה בעצם הם מסתכלים. קודם כל הם מסתכלים על הכמות. ככל שיש יותר כמות, הם יכולים להגיד, אוקיי, זה מייצג יותר הלך רוח ציבורי.
אז גם מהבחינה הזאת, אם בשבוע הראשון היו 100,000, אחר כך 130, אם בסוף השבוע הזה יהיו 200, אז זה אומר שההפגנות גדלות ויותר ויותר ציבור מתייצב.
נכון, כי הם בעצם גם אומרים, אם יש לנו 150,000 אנשים בחוץ, זה אומר שיש לנו עוד הרבה אנשים בבית שלא יצאו החוצה, אבל הם הגיוני שהם תומכים, כי מי שיוצא למחות זה בעצם לא כולם. זה הדבר הראשון שהם מסתכלים, אבל כמות זה לא הדבר היחיד. הם מסתכלים גם על מי זה האנשים האלה. האם זה שוליים סערוריים או שמאלנים פריבילגיים, או שמדובר פה באמת על הרבה מאוד אנשים שונים ומגוונים, וזה מאוד חשוב, כי הפגנות הרבה פעמים רוצות להגיד, מגיע לנו, לנו, מגיע לנו, כי אנחנו אזרחים טובים, אזרחים שומרי חוק. תשים לב לנאומים שניסו בהפגנה. מרבית הנואמים פתחו בזה שהם הסבירו עד כמה הם אזרחים תורמים לחברה.
יש איזו הצטדקות, הם אומרים גם אנחנו לא שמאלנים, אנחנו דואגים למדינה.
אני לא חושבת שזה רק עניין של הצטדקות, זה גם להגיד, תראו, אנחנו אזרחים טובים, אנחנו שירתנו בצבא, אנחנו משלמים מיסים. הייתה מנכ"לית של חברת הייטק שאמרה, הנה, אני תורמת לכלכלה, זאת אומרת, זה להגיד, אנחנו האנשים הטובים, אלה שמגיע להם.
טוב, אבל אותם אנשים לא הצביעו לא לשס ולא לליכוד כנראה.
נכון, אבל שאר הציבור מסתכל עליהם, ושאר הציבור מסתכל ואומר, אוקיי, זה אנשים כמוני וכמוך, זה משלמי מיסים טובים. זה לא איזה שהם אנרכיסטים, כמו שניסו לתאר את מחאת בלפור, למשל. זה גם לא איזה שהם קיצוניים, וברגע שזה לא קיצוניים, אנחנו גם נשים לב אליהם יותר. אז אמרנו כמות, ואמרנו מה הסוג של האנשים. דבר נוסף שמסתכלים זה מחויבות. וזה פה באמת המקום הזה של ההפגנות שבוע אחרי שבוע. הדיבור הזה, האם אנשים יגיעו בגשם או לא יגיעו בגשם.
הפגנת המטריות, עצם זה שיצאו מהבית, היה קר, היה גשום,
אז זה מראה, מה זה אומר מחויבות? זה מראה שלאנשים באמת אכפת, שזה נושא באמת חשוב. זה לא משעמם לי בשבת, בוא נצא בערב לקפלן, אלא לאנשים באמת חשוב הנושא, עד כדי כך חשוב שהם תורכים להגיע שבוע אחרי שבוע בגשם ובשמש.
אבל עוד פעם אמרנו, הפיכה כנראה לא תצא מזה, אז למה זה בכלל מאכפת לה?
ואז זה מביא אותנו לצד השני. אז בעצם הציפייה שלנו, או מה שאנחנו יודעים ממחקרים, שברגע שהפוליטיקאים מבינים שיש פה כמות, ויש פה אנשים שהם ראויים, ויש פה גם מחויבות מאוד גדולה, אז הם ישנו את העמדות שלהם. עכשיו, מה זה ישנו את העמדות? מה אנחנו בעצם מצפים? אז קודם כל, במקרה הזה, אנחנו מצפים שהם יגידו, אוקיי, רגע, אולי מה שאנחנו מציעים הוא רדיקלי מדי. אז אולי כדאי לחשוב מחדש. ואז פה נכנס הדבר החשוב באמת. המחאה היא רק שלב ראשון, וזה משהו שפעמים רבות מוחים שוכחים.
זאת אומרת, לא מספיק לצאת לרחוב ולהביא את המספרים, אלא אחר כך צריך גם להגיע להשפיע לשורה התחתונה.
בדיוק. ופה למוחים יש חיסרון. כי המוחים יודעים לצעוק, ראינו את זה ב-2011, העם דורש צדק חברתי.
המחאה החברתית שהביאה אנשים לרחובות, אבל בשורה התחתונה לא השיגה הרבה.
אני לא יודע אם היא לא השיגה הרבה, אבל אני לא בטוחה...
את אומרת, מחיר הקוטג' עדיין לא עלה.
אני לא בטוחה שהשיגה את מה שהמוחים או מנהיגי המחאה רצו להשיג. והסיבה לזה היא פשוטה. הם אמרו, העם רוצה צדק חברתי, ישבו הפוליטיקאים בצד השני ואמרו, וואי, יש פה משהו. יש פה משהו אמיתי, בואו נקשיב להם. עכשיו, השאלה היא בסדר, אז אנחנו נקשיב להם. אבל איך נקשיב להם? למה בדיוק נקשיב? איזה סוג של פתרונות אנחנו נציע עכשיו? וכאן, אמר נתניהו, נקים את ועדת טרכטנברג, והיא תגבש את הפתרונות. אמרו מנהיגי המחאה, לא רוצים ועדה, אתם כרגע מנסים לקבור את המחאה, אבל המחאה היא אמצעי, היא לא המטרה. מה קרה בסופו של דבר? ישבה ועדת טרכטנברג, ישבה על המדוכה, הביאה פתרונות, וחלק מהם אכן יושמו, אם זה חינוך לגיל 3 ודברים מהסוג הזה, אבל המוחים לא היו סביב שולחן מקבלי החלטות, הם לא השפיעו.
איך הם יכולים בכלל להיות חלק למסע ומתן?
אז אני לא יודעת אם הם זאת מילה גדולה, כי אנחנו פה על 100,000 איש שיוצאים לרחוב.
בדיוק, ולא ברור מי מייצג אותם, בדיוק. זה הרבה קבוצות.
וזה בסדר, כי ככה נראית מחאה, ואין ציפייה מהציבור, בטח היום, שאנחנו נראים על רפורמות משפטיות, שזה שיח מאוד מקצועי, אין ציפייה מיוסי ודני שיצאו לקפלן, שידעו להסביר איך בדיוק תראה פסקת ההתגברות. כן יש ציפייה ממביני העניין, בין אם זה המשפטנים שמובילים את המאבק ואנשים אחרים, שאחרי שישכנעו את מקבלי ההחלטות שאכן יש דברים בגו ומה שהם עושים עכשיו הוא מאוד מסוכן, גם יבואו עם אלטרנטיבות
אבל
לשולחן.
אבל דינה זילבר וגם דן מרידור שהיו פה בשבועות הקודמים וגם היו בהפגנות או בכנסת דיברו, לא הקשיבו להם, המשיכו הלאה.
אז לכן יכול להיות שעכשיו זה עוד לא בשלה העת. זאת אומרת, צריך להגיע למצב שכן מקשיבים, אבל באיזשהו שלב צריך להבין שצריך לעבור ממה לא למה כן. אחרת, מי שיקבע את המה כן יהיה הצד השני. ואז אנחנו מאבדים פה הרבה מאוד, כי יש חשש, והוא חשש מוצדק, שבסוף הממשלה תגיד, אוקיי, הקשבנו לכם, אז בואו נוריד איזה משהו קוסמטי, אתם ממילא לא באמת מבינים עד הסוף מה המשמעות של זה, ונגיד שאנחנו מקשיבים לציבור והמחאה תדעך. אז צריך למצוא את האיזון בין הניסיון של הממשלה כן לסגור את המחאה הזאת. ממשלות לא אוהבות מחאות. זה, כמה שהם יגידו שלא מזיז לנו ולא אכפת לנו, זה לא נכון. בטח בכמויות כאלה, לבין המקום שבו הנה האלטרנטיבה והנה מה שאנחנו רוצים.
עבדתי עם 15 משפטים. החלפנו דעות ורשמים. עם הכוחנות והדורסנות שלך, אדון לוין, לא נעבוד.
אז מתי מגיע הרגע הקריטי הזה ומי צריך לקבל את ההחלטה?
אני לא יודעת מי צריך לקבל את ההחלטה, כי צריך לראות מה מנהיגי המחאה אומרים. הנה עכשיו יש ניסיון של יאיר לפיד למשל, שהוא אמר, בואו נקים ועדה.
הוא מיד ספק ביקורת על זה.
בדיוק, אבל אני חושבת שהביקורת הזאת היא באמת נובעת מהמקום הזה, האם אנחנו כבר שם, או אנחנו עוד לא שם.
טוב, כי הטענה נגד הצד השני שהם דוהרים ורוצים להעביר דברים, לא מקשיבים, ברגע שאתה אומר בוא נגיע לפשרות, אז אתה משחק לטובתם, לפחות כרגע.
נכון, אבל אז השאלה מה האלטרנטיבה. זאת אומרת, האם אם אנחנו נחליט שאנחנו לא משחקים לטובתם, או כמו שאהוד ברק הגדיר את זה ברדיו, אנחנו לא מתווכחים עם הטליין, איך אנחנו רוצים את הגזר דין מוות שלנו, מה האלטרנטיבה פה? האם האלטרנטיבה פה פשוט לתת להם לדהור או לא? יכול להיות שעוד שבוע, שבועיים של מחאה, וכבר יתחילו לרדת מהעץ הצד השני, ואפשר יהיה להתחיל לדבר.
טוב, גם לחץ בינלאומי, יש עוד כל מיני דברים שבונים אליהם.
אז לכן יכול להיות שעכשיו עוד לא בשלה העת, וצריך לראות קצת יותר התקפלות מהצד השני. אבל כן צריך להחזיק בראש שזאת לא מחאה לשם מחאה. זה גם לא כמו שהייתה מחאת בלפור, שהמטרה שלה הייתה שנתניהו יעזוב את השלטון.
טוב, אנחנו... גם לא עבד להם, אגב, ברמת הגיעו כל שבוע, הוא אכן עזב את השלטון לתקופה, אבל נכון, אולי לא בגללם.
אבל גם שם הדדליין היה בדי ברור, אנחנו מחכים לבחירות. פה אין לנו איזה דדליין של בחירות שאנחנו מחכים, ולכן אין פה מהמחאה לשמחה, גם אני לא יודעת כמה זמן הציבור יסכים לבוא בכאלה מספרים, בכאלה מקומות.
לאיזה מספר כן אפשר להגיע, אם תהיה הפגנה של 500,000 איש, זה אכן יותר משפיע מההפגנה של 100,000?
בגדול כן, אבל זה לא רק המספר. בואו נלך רגע אחורה לתקופת הקורונה, כשנתניהו ניסה להגביל את ההפגנות, והתחילו לצאת אנשים ליד הבית. היה לזה אפקט מאוד גדול, אפילו לא במספרים, כי בעצם מה זה אמר? זה אמר, כל המדינה מפגינה. והנה ניטרלנו את הטיעון שזה האנרכיסטים בבלפור, או הפריבילגים מתל אביב שבאים.
טוב, זה גם עבד, המספרים היו יותר קטנים, אבל זה היה נראה המוני בכל
בדיוק.
מקום.
בדיוק, אז לכן זה לא בהכרח אם כולם מגיעים לאותו מקום. כולם יש לו כוח עבור המוחים. המוחים מרגישים חזק יותר כשהם רואים מלא אנשים, וגם האנשים בבית, כשהם רואים מחאה גדולה, הם מרגישים יותר אמפתיה כלפי המוחים, כי זה כבר נראה להם גדול. אבל מבחינת אפקטיביות, אם הממשלה תראה שיש מוחים מדן ועד אילת, זה יראה שבעצם מדובר פה על ציבור מאוד רחב, גם אם בכל ציר עומדים 30, 40, 50 אנשים. וגם מבחינת הנגישות של האנשים, יכול להיות שעוד כמה שבועות לאנשים ימאס כל מוצאי שבת להגיע לקפלן, אבל יהיה להם כן נוח לצאת ליד הבית עם כל הילדים ולהראות נוכחות, כמו מה שקרה בתקופה של הקורונה. אז לכן זה לא רק המספר, זה גם הפריסה והמגוון האנושי, כי מסתכלים, כמו שאתה שם לב, מסתכלים מאוד מאוד בזכוכית מגדלת, מי מגיע. אז עכשיו קראתי שמי שמגיע זה רק הקשישים ולא הצעירים, וכשבאו הצעירים מגיעים רק הצעירים והם אנרכיסטים. זאת אומרת, זה אף פעם לא יהיה טוב, אבל הכי טוב שיהיה מגוון.
היית ממליצה לממשלה גם לחבק אולי קצת את המפגינים, כמו ששר נתניהו בזמנו יצא לסטודנטים עם הפיצות, וזה זכור לנו למשך שנים, אז אפילו לעשות צעד קטן לקראתם, או שזה לא משחק לטובתה?
אני לא יודעת מה זה צעד קטן, אני כן יודעת שאני שומעת בשבועיים האחרונים, מעלים את דני דנון ביום ראשון לחדשות, והוא חוזר על אותה מנטרה כבר שבועיים ברצף, כך שכנראה שזה משהו מתוכנן. הוא קודם כל אומר שהוא מאוד מעריך את כמות האנשים שהגיעו לממש את זכותם הדמוקרטית. זאת אומרת, אם תשים לב, בשבועיים האחרונים יש קצת ירידה בלהבות לגבי איך מתייחסים למפגינים.
סוד, בהתחלה דיברו עליהם בתור זה שצריך בן גביר ימנע מהם לבוא, מכתזיות, אחר כך אמרו להם, טוב, תפרקו את המתח.
לא רק תפרקו את המתח, אלא אנחנו מכבדים אתכם, זה מאוד מוערך שכל כך הרבה אנשים יוצאים בגשם, זאת אומרת,
שמה השתנה?
יש פה... ההבנה שאי אפשר פשוט לזרוק רפש, כי יש פה הרבה אנשים שיצאו, זה דמוקרטיה, ברגע שאתה נכנס בהפגנות זה כבר ממש הליבה של חופש הביטוי, אז לכן כן, אני לא יודעת אם לחבק זאת המילה, כי אני לא יודעת מה זה אומר בדיוק לחבק את המפגינים בהקשר הזה, אבל כן להוריד את האש במובן של תפגינו, זה בסדר, וגם כדי להראות, אנחנו הנה, אנחנו עדיין דמוקרטיה, מפגינים, אתם מפגינים על דיקטטורה, אבל הנה יש פה בעצם דמוקרטיה כי אתם פה.
אז הערכה שלך לסיום זה עוד סיפור ארוך?
לא, אני לא חושבת שזה סיפור מאוד ארוך, משני טעמים. קודם כל, הכנסת מאוד נחושה לחוקק מהר. הם מאוד מאוד רוצים מהר. אז או שהם יתחילו לחוקק מהר, ואז יתחילו פה לשבור את הכלים מאוד מהר, או שהם יעשו ברקס, ואז ברגע שהם יעשו ברקס ותתחיל הידברות כזאת או אחרת, בית הנשיא, אופוזיציה, אני לא יודעת מה, אז גם המחאה תרד. אז זאת הערכה שלי, נראה אם היא תתגשם או לא.
אילנה שפייזמן, תודה רבה.
בשמחה.
הקואליציה ממשיכה בינתיים לחוקק את הרפורמה המשפטית. בדקות הקרובות ננסה להבין האם יש דרך בכלל להגיע להסכמות בנושא הזה, או שזה אבוד מראש. איתנו שניים, עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, שלום.
שלום, ליאור.
ורז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
שלום.
אני יכול להגיד שאנחנו נעשה הכל במהרה בימינו. אני מקווה מאוד במהרה בימינו.
להחזיר את אריה למקומו הראוי, לא רק משום שכולנו זקוקים לאריה חזק לצידנו, אלא גם משום ש... גם משום שצריך להחזיר
עטרה ליושנה. תודה רבה. עידו, נתחיל איתך, מתייצבים אתמול ראשי סיעות הקואליציה בצד אחד לצד אריה דרעי, ואומרים בצורה מפורשת, זה אולי ניסיון הפיכה, מה שהיועצת המשפטית מנסה לעשות, להוציא את נתניהו לנבצרות, מוציאים מכתב מאוד מאוד חריף, ואחר כך היועצת המשפטית מכחישה את הדבר הזה, ועדיין ממש... צעד מאוד חריף מהצד הזה.
נכון, כתבה היועצת שהיא לא שוקלת ולא קימה דיונים על נבצרות, ולדעתי גם, אני לא חושב שנבצרות נמצאת באופן רציני על הפרק, כי בכל זאת נתניהו, למרות הניסיון לתאר אותו כמי שפועל בניגוד להסדר ניגוד העניינים, הסדר ניגוד העניינים שלו מאוד מצומצם ומאוד מוגדר, הוא לא מונע ממנו למנות שרים, הוא לא מונע ממנו להיות מעורב במדיניות. אני לא בטוח שאנחנו נמצאים, למרות הרבה מאוד עובדות שיש מסביב, אני לא בטוח שאנחנו נמצאים בכלל בסיטואציה שקרובה לנבצרות. נבצרות גם מעוררת כל מיני שאלות מורכבות אחרות. אין הכרעה משפטית ברורה בשאלה האם לפי חוק היסוד הרלוונטי, נבצרות היא לא רק עניין רפואי, אלא גם יכולה לכלול שיקולים אחרים לא רפואיים. א', ב', לא כל כך ברור מי מכריז על נבצרות. נכון שכשהיה המקרה של אריאל שרון המנוח, אז ההכרזה על נבצרות הייתה בעצם פעולה של היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, לדעתי בטח רז היה שם מכיר את הפרטים ביותר טוב ממני, אבל זאת הייתה נבצרות רפואית, נבצרות רפואית אנחנו מכירים, גם לגבי נשיא המדינה יש סיטואציה של נבצרות רפואית. מי הגורם שאחראי על נבצרות, זה דיון בפני עצמו, שגם הוא אולי עוד לא התקיים בלשכת היועצת המשפטית. אני חושב שאנחנו ממש, ממש רחוקים מזה.
אם אתה שואל אותי את השאלה הזאת, אז יש לי תשובה טובה, כי כבר לפני יומיים התייחסתי לזה ברעיון רדיו לפני השיח של אתמול בערב. אני אמרתי שבעיניי שימוש בנבצרות בהקשרים כאלו זה שימוש בפצצת מצרה חוקתית. זה נשק בלתי קונבנציונלי, ולהתעסק עם רעיונות כאלה זה בעיניי מסוכן ועלול להביא לכאוס חוקתי ובעצם אין הפיכה משפטית. אמרתי את זה כמו שאני מזכיר לפני יומיים. ואני אמרתי את זה לא רק לפני יומיים, כשזה עלה בשעתו בדיונים פנימיים אצלנו לפני כשנתיים שלוש, אגב עתירות לבגץ שהיו, אז אני חשבתי, וזו עמדה עקרונית שגם כתבתי עליה בעבר, יש לפעמים ניסיונות משמאל להנדס את הפוליטיקה דרך המשפט, עיין ערך נבצרות, עיין ערך הוצאה לכמר אותו בגץ שנגמר ב-11-0 וכו', כלומר לחשוב שבאמצעות כלים משפטיים נהנדס את הפוליטיקה כרצוננו, ניסיונות משמאל, ויש ניסיונות מימין להנדס את המשפט לדרך הפוליטיקה. כלומר, לחשוב שכל מיני חוק צרפתי או חוקים כאלה להפסקת משפט נתניהו או דברים מסוג הזה, אז נהנדס את העולם המשפטי דרך כלים פוליטיים. זה מסוכן וזה מסוכן. לזה קראתי מעין הפיכה שלטונית וזה מעין הפיכה משפטית. ואני חושב שאם רוצים להמשיך לחיות כאן, אז צריך להבין שלא משתמשים בכלים כאלו, כמו שהגדרתי, כלים בלתי קונבנציונליים בתוך השיח המשפטי-חוקתי, ועידו הסביר בצדק שבאמת העולם המשפטי של נבצרות ככלל עסק בהקשרים של נבצרות רפואית, זה מה שהיה בענייני שרון. זה ודאי לא קשור לשאלת ניגוד עניינים של נתניהו שהוא צריך להקפיד עליה. יש הסדר ניגוד עניינים שנעשה על ידי היועץ הקודם, היועצת הנוכחית, וודאי שראש ממשלה כמו כל עובד ציבור אחר חייב להקפיד על הסדר ניגוד עניינים. אם אין הקפדה, אז יש שיח שבין הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים לבין ראש הממשלה ואנשיו.
אבל אתה חושב שהוא מקשיב? זאת זה
אני לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים, זה לא נמצא כרגע במערכת.
בעניין השיח, אתה כן מדבר על שצריך לעשות שיח, ולפחות זה מרגיש שאתה אומר ששני צדדים צועקים, ואף אחד לא רוצה להקשיב לצד השני. כתבת בגלובס שכל צד פונה לבייס שלו, וקראת לזה יש בייס למערכת הפוליטית, מה הבייס של המערכת המשפטית?
אני כתבתי שהתחושה היא לפעמים בשיח הציבורי, שיש פה, כלומר בעיניי, זה שתי רכבות שדוערות לקראת התנגשות שהיא נראית די ברורה לעין, וכאשר על כל רכבת נמצאים מנהיגי אותו בייס, ויש את הבייס הפוליטי, שברור מהו, ויש גם את הבייס המשפטי.
שמה זה הבייס המשפטי?
הבייס המשפטי זה רוב הקהילה המשפטית, נקרא לזה ככה, חלקים במערכת הפוליטית, אנחנו נמצאים בפודקאסט בעיתון הארץ, על השולחן מה שנקרא, ודאי ש...
אז גם אנחנו חלק מזה?
לא, זה לא, זה עובדה, כלומר, לא, אין פה טענה. זאת אומרת, זה עובדה, כמו שכשהופעתי בערוץ 14 בקשר זה, אז אמרתי גם בתור בייס, מה הרעיון שאני מדבר פה, שמדברים, גדרתי במקום אחר, סוג של צ'רי פיקינג, זאת אומרת, תמיד לוקחים את העובדות הרלוונטיות ומנסים לשכנע, השיח מתנהל שכל צד מלעית, ובעצם באמת אין תאבת תעודה פנימית, משכנעים את המשוכנעים, בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אני מאמין בלב שלם, שאם לא נגיע להידברות ולשיח, העסק הזה יתפרק, ואם אכפת לכל אחד, ואני בטוח שכל אחד מהצדדים אכפת מהמדינה הזאת, יש לנו מדינה אחת, אז כמו שאמרתי, אין לנו ברירה אחרת, ואין לנו מדינה אחרת. עכשיו, אני חושב, אם נסביר לגלל זה, שרפורמות במערכת המשפטית חיוניות, מהפכה ירסנית, כך הגרתי זה כל הזמן, אני חושב את זה לכתחילה. שוב, לא מהיום, עוד לפני הבחירות, ועידו קצת מכיר אותי, שאני מזה, זה עמדתי לאורך השנים. תמיד חשבתי שצריכים לעשות רפורמות ושינויים, לא מהפכה, כי אסור לשפוך את התינוק עם המים, ואני
טוב,
לא
גם שמחה רוטמן ויריב לוי מדברים על רפורמה
אני בשנים. אני לא מייצג אותם ולא הדובר שלהם. אני חושב, כמו שכתבתי, ואני אומר שהתוכנית הזאת, אם תיומש במלואה, היא מסוכנת. היא מסוכנת, היא עלולה באמת לפגוע בצורה משמעותית באופייה הדמוקרטית של המדינה, והיא בעצם תיתון, היא מסוכנת בין השאר, בגלל שהיא תיתן תחושה למאות אלפי אנשים שרוב פוליטי בא ודורס את האמונות הבסיסיות שלהם. ולכן אם תהיה הכרעה חד כיוונית בכיוון הזה, זה מסוכן ביותר. בעיניי גם הכרעה לכיוון השני מסוכן ביותר. זאת אומרת, אם תהיה הכרעה לכיוון השני שבא ואומר, תני, אנחנו ננצח, שום דבר לא יקרה. זה גם מסוכן ביותר, כי מה יקרה? אז מאות אלפים אחרים הרגישו שבמונופול משפטי דורס את הרוב הפוליטי שבאמצעותו הם הציגו ומש את המדיניות שלהם. לכן האמירה העקרונית שלי היא, אני, שום דבר לא קדוש בהצעות. האמירה העקרונית שלי שגם מי שחושב, לא כמוני, כמו שאני חושב לכתחילה צריך לעשות שינויים. גם מי שחושב שלכתחילה אסור לגעת בקיים, זה לא שבור, לא צריך לתקן את זה. וגם מי שחושב מהצד השני שצריך להפוך את הכל, עולם ישן נחריבה עד היסוד וכולי. גם מי שחושב ככה, לכל הפחות צריך להבין שבסיטואציה הנוכחית חייבים להגיע למצב שכן עושים שינויים, לא עושים מהפכה. מה שנעשה כרגע זה בהחלט מהפכה. אבל לחשוב ששום דבר לא יקרה, לאיפה נוביל את זה? אני אומר גם לכם, למי שחושב שלא מדברים עם התליין מצד אחד, וגם לפוליטיקאים שחושבים, יש לנו רוב, אנחנו נדרוס ונשיג כל דבר, לאיפה אתם רוצים להוביל את המדינה הזאת? הרי ההתנגשות היא ברורה, ומה יקרה בסופו של דבר? לכן אני חושב שקולות אחראים מתוך המערכת צריכים לבוא, לדבר, להגיע להסכמות. ההצעה שהצעתי במאמר או שהזכרת בגלובס היא לא קדושה. הכיוון הוא רע. שום דבר לא קדוש במובן זה שהמספר כזה או הצעה כזאת.
אז תכף נגיע לפרטים, אבל עידו.
אני רוצה לומר משהו על מידה מסוימת של נאיביות בגישה שרז מציג כאן, ואני לא חושד בו שהוא אדם נאיבי, אנחנו מכירים, צריך למען הגילוי, אני רוצה פשוט מכירים, למעלה מ-20 שנה, חלקנו פעם חדר מאחורי לשכתו של היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים ברחוב סלאח א-דין, קומה ראשונה.
מודה בעובדות.
כן, אז אבל למה פשרה בעת הזאת, לפחות עם ההצעות הנוכחיות, היא מאוד בעייתית, גם מסיבות טקטיות וגם מסיבות עקרוניות. בוא נתחיל מהטקטיקה. מי שהניח את ההצעות האלה על השולחן עכשיו, הניח הצעות שהם, ורז אומר את זה, הם הצעות קיצוניות, והם הצעות שגם מתוכננות לאפשרות שבשלב מסוים תצטרך לעשות נסיגה ולהתפשר, כי יש כאן הצעות שהם חגורה ושלקס כדי להבטיח. אתה רוצה להחליש את בית המשפט העליון, אז אתה גם ממנה מפלגתית את השופטים, וגם דואג שהם לא יבקרו, וגם דואג שהם לא יפסלו חקיקה, וגם מגביל אותם בעילת הסבירות. זאת אומרת, אם הסבירות תיפול, עדיין הם לא יפסלו בחיים חוקים. ואם יפסלו חוקים, לפחות נבטל את זה שהם יבקרו חוקי יסוד. ואם זה, אז גם נמנה את השופטים. ואני יכול להראות לך בכל אחד מהיוזמות את השלקס והחגורה. זאת אומרת, ברור, אם אפשר או להתפשר, לסגת טיפה אחורה בכל הצעה, אבל עדיין יש את כל ההצעות, כך שחסמת את הדרך של היועצים המשפטיים להיות שומרי סף או של בית המשפט העליון לבקר, או אם אנחנו נוותר על חלק מהדברים, נוריד את המינוי הפוליטי של השופטים, אבל הם לא יוכלו לבקר חקיקה.
אבל עידו, סליחה, אתה אומר נאיבי, מה ההצעה שלך?
רגע,
מה יקרה בסוף?
אבל זה בדיוק הטענה שטוענים כאן, אבל מה, צריך תיקונים במערכת המשפט? כן, צריך תיקונים, אבל שנייה, אני חושב שמי שהניח כאן את ההצעה הזאת, הניח כאן הצעה שמלכתחילה הוא מוכן למהלכי פשרה, כי הם לא ישיגו כלום אחד. דבר שני, אני לא בטוח שאנשים שמניחים את ההצעה הזאת נוהגים בתום לב, כי אני לא יודע מה יהיה אחרי. אנחנו נתפשר על ההצעה הזו, ואז אנחנו פתאום נגלה עוד איזה מהלכים פתאום מוציאים בדרך.
טוב, מיכל האוזר טוב פרסם אתמול בארץ, שכבר מתכננים לשנות חוקי יסוד, את חוק כבוד האדם וחירותו, זה השלב הבא.
נכון, אז שיתכבדו ויניחו את כל ההצעות על השולחן, ואז נראה על מה יש מסע ומתן. דבר שלישי, וזה ברמה העקרונית. תראה, אנחנו מדברים פה על פשרות, על המבנה הדמוקרטי של המדינה. למה רק מערכת המשפט מקולקלת? גם הכנסת מקולקלת. הכנסת, בוא, אנחנו היום חיים בפשרה. אנחנו חיים בפשרה בין חילונים ודתיים. אנחנו חיים בפשרה בחוקי היסוד ובזכויות האדם שלנו. החלטת הררי במקום המדינה היא הפשרה שאנחנו נעשה את החוקה בשלבי. רוצים פשרה? בוא נדבר על חוקי היסוד החסרים. אתה התעסקת בזה בתפקידים הקודמים שלך. בוא נדבר על מערך האיזונים, על איך הכנסת עובדת, למה זה רק בית אחד, איך בוחרים אותו, האם יש לה סמכות מכוננת או לא סמכות מכוננת, מה הכוחות של הרשות המבצעת. הנה, דיברנו, התחלנו את נושא הנבצרות, בוא נסדיר את נושא הנבצרות, המון 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 דברים שצריך לבקר עליהם, לא רק מהצד של אלה שהניחו עכשיו את ההצעה, שהיא הצעה שנמצאת בנקודת קיצון אחת, יש גם הצעה בנקודת קיצון אחרת, ועל שתיהם צריך לדבר.
עידו, זה בדיוק מה שבפשרה, שכל צד משוכנע שהוא חי בפשרה הזאת. במקומות אחרים משוכנעים שחיים בפשרה לכיוון השני.
אני, טוב, זה עידו, נקודת האמצע, אז לכן.
כשהזכרת לפני 20 שנה שהיינו ביחד, שוב, אני לפני 23-4 שנים כתבתי בעבודה באוניברסיטה בסוף שנות ה-90, שאקטיביזם שיפוטי עלול בעצם להביא לירידת האמון בבית המשפט. שאני חושב שלא משנה מה העמדה שלך בהקשר הזה, יש עובדות שאיתם קשה להתווכח. בכל סקר, גם סקרים שפורסים אצלכם, גם מכונים בלתי תלויים וכולי, רואים שב-20 ופלוס שנה האחרונות, אמון הציבור במערכת המשפטית ירד. אז אומרים
שגם בפוליטיקאים.
הנה, אז אומרים לי, גם פוליטיקאים.
גם בתקשורת.
אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? בפוליטיקאים, כדאי שכדאי שיהיה אמון בכולם. אבל בפוליטיקאים, חלק מהמערכת הפוליטית בהגדרה, יש תמיכה בצד הזה, תמיכה בצד הזה, הם חיים ביחד, רבים ביחד בכנסת, מגיעים לאחרות. בתי המשפט אמורים להיות מקום שבו, בסופו של דבר, יש אמון בסיסי. ודאי שאתה תחשוב שהחלטה הזאת מוטלת. אמון בסיסי בכך שהם לא מוטים פוליטית, או לא מוטים לכיוון מסוים.
אבל אם אנחנו מסתכלים על דמוקרטיות בכל העולם, יש יסודות בדמוקרטיות האלה שמערערים את הדמוקרטיות. גם בארצות הברית ראינו את זה, גם במדינות אחרות.
נכון, יש סיבות נוספות.
מי שמתנגדים לעמדה שלך, אומרים שישראל תגיע להיות כמו הונגריה או פולין.
אני לא רוצה שישראל להגיע למקומות האלה, ויש סיבות נוספות לירידה באמון הציבור. אבל אי אפשר להתעלם מכך שבסופו של דבר, קולות, תראה, לפני 20 וכמה שנים, מצאה רק פרופסור גביזון, שעכשיו מצלטים אותו וכולי, ופרופסור פרידמן וזה, אני חושב שאתם צריכים להתמודד עם כך. אני באמת מסתכל לכם בעיניים, אתם צריכים להתמודד עם המציאות שבה. אתם רואים, כעובדה, היו שהזהירו על כך, ואם אומרים שבסופו של דבר, אמון ציבור, עכשיו, זה לא רק חרדים, יש היום רוב של 64 ח"כים שלכאורה מדברים בכל אחד בהקשרים הללו. זה טוב, אני לא חושב שזה טוב, אני חושב שהצעות האלה מסוכנות. אבל אני חושב שגישה אומרת נאיבית, ואנחנו לא נתפשר, זה לא העת, כי זה הטליאנו וכולי. אני, באמת, כמו שכתבתי, זה נער הייתי וגם זקנתי, שמעתי זה עשרות פעמים לאורך 20 שנה, ואני יכול להגיד לך בכל נקודה בזמן, החל מהקמת גוף ביקורת על פרקליטות, זה לא הזמן. המשך בהצעות חוק שחלקם שמדברים עלו בעבר, אמרו, זה לא הזמן. זה לא הזמן, מה שקורה, המספרים עולים לכיוון מסוים. אי האמון גובר, והצעות נהיות יותר דרקוניות. לכן אני כן חושב שכן צריך, כמו שאני אומר, ואני קורא לצד הפוליטי שכרגע יש לו רוב, להיות אחראי, כי זה אחריות יעליו, כי הוא השלטון, להיות אחראי, ובעצם לדעת שלא לא משתמשים ברוב הזה כדי לדרוס את כל הדברים, לשפוך את התינוק עם המים, ולהיות אחראי ולבוא לקיים שיח אמיתי ולראות איך כן משנים דברים, אבל לא בצורה כזאת, באותה מידה, אבל באותה מידה אני גם קורא לצד שלכם, סליחה על ההפניה, כי זה בסדר גמור, בצד השני, לבוא ולהבין שאותה גישה, היא נאיבית בעיניי, והיא מסוכנת בעיניי. אותה גישה שבאה ואומרת, אנחנו לא, אז מה, לא נתפשר, כי זה גישה שהובילה אותנו כבר למקומות בעייתיים, שבעיניי זה מקום מאוד בעייתי, קרים את זה שלא, היא תוביל אותנו יותר מקום יותר בעייתי, כי היא תוביל, בסוף, מה אתם חושבים שיקרה? אז נשבות, ויש ויתות, מה, אז אתם חושבים שבסוף ה-64 ח"כים ירימו דם, שכנעתם אותנו, שום דבר לא נעשה, הרי זה לא יקרה. הרי לכל צעד כזה יש צעד נגדי, בסוף יש גם דמוקרטיה, זה גם זכויות אדם, זה גם דמוקרטיה, מסכים לגמרי, זכויות אדם ושלטון חוק, אבל דמוקרטיה זה גם שלטון הרוב. בוא נשכח את זה, זה הבסיס. לדמוקרטיה. ועידו, אתה יודע טוב מאוד שיש משפטנים בלי קשר לאירוע הזה, שחושבים מזה שנים, שבית המשפט העליון בנושא סבירות מגיע לקומות לא נכונים. שיש פעמים אקטיביזם שיפוטי, שאקטיביזם ייוצי. אני חושב שחוק היועמ"שים, כדוגמה, זה חוק מסוכן ביותר. הוא יפגע גם בבית הדמוקרטי וגם בבית המשילותי. כי יועמ"ש, שר שלא מחויב למדת היועמ"ש שלו, אז היועמ"ש הכי קל זה תמיד יהיה להגיד אי אפשר. לא ימצא פתרון לזה, לכן יפגע במשילות. פעם אחת, פעם שנייה, הייתי, אמן לי, ועידו יודע את זה, הייתי במסגרת תפקידי במאות, שעמתי, או שהשתתפתי, או שעמתי במאות, בראשם של מאות ישיבות של מחלוקות בין משרדים למשרד המשפטים, רפרנטים, שרים, מנכ"לים וכו'. מתי אנחנו יכולים לקבל את עמדת השר? מתי זה? הרבה פעמים זה היה דווקא יועמ"ש שבא והציג, יועמ"ש המשרד, בעל ניסיון, בעל רקע, מכיר את המטריה, יודע להציג את הדגשים המשפטיים ויודע להציג את הסיבות המקצועיות מול ההערות שמגיעות מכיוון משרד המשפטים. אז לכן הוא דווקא יכול יותר לעזור, יועמ"ש כזה, יכול יותר לעזור לשר לעומת יועמ"ש, שמה יקרה? יתחלף כל חצי שנה, שנה עם השר, אין לו רקע במשרד, לא מכיר את הדברים, הקרדיט שנתן לו יהיה נמוך מתי, כי תפסו אותו כמוני פוליטי, ולכן דווקא משילוי את זיגווה.
אני אציע לך את הדגלים האדומים שגורמים לי לחשוב שאין לי מילי לדבר בצד השני, שחלק מהם זה דברים שאתה מדבר עליהם בעצמך. תראה, שר המשפטים מניח את ההצעה שלו טיוטת תזכיר בלי לעבור את הדרג המקצועי במשרד המשפטים. כשהוא מבין שיקח זמן לדרג המקצועי להעביר את זה, להעביר את חוות הדעת שלו, אז נמצא מעקף אחר, שגם הוא בעל ביקורת מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת. זאת אומרת, חבר הכנסת שמחה רוטמן מניח הצעה מטעם הוועדה, שלא ברור לי אם הוא עבר את הפרוצדורה של הנחת הצעה בשם כל הוועדה, והיא לא עברה את הייעוץ המשפטי של הכנסת, כתבה היועץ המשפטית של הכנסת, סגית אפק. אז הנה, בדיוק הדרג שאתה מדבר עליו, של היועצים המשפטיים, בכלל לא בתמונה, כי אני לא יודע, כי לא בוטחים בו, או כי רוצים לעקוף. רגע, יש גם את התהליך הבזק הזה, אנחנו מנהלים עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, דיונים בכנסת, על יוזמות חקיקה, שאף אחד לא ראה את הצעת החוק, ולא יודע את
המדע. אם קראת המאמר שלי, כתבתי שם, אבל אני מדייק במילים, שאם ההצעה הזאת תעבור, יש בעיות גם מהותיות, וגם באופן, המילה אופן נמצאת שם, בדיוק לכך כיוונתי. ואני אמרתי, ואני אומר גם פה, לא מתקנים מהפכה שביניהם את הקראתה לפני 30 שנה בחוקי היסוד, מהפכה חוקתית וכו', ב-30 יום עם תזכירים מהירים וצורה לא זה. אני אומר את זה, אמרתי את זה וכותב את זה, לא אומר את זה כי אתם שאלתם אותי, אמרתי את זה עוד לפני כן.
זה לא דגל אדום, זה לא דגל אדום לגבי האופן
שרוצה. זה מראה שכנראה הם כרגע, גם הם לא מוכנים לדבר, כנראה.
גם הם לא שומעים אותך.
אבל זה מראה, אבל שוב, אני גם לא שומע יותר מדי מהכיוון המשפטי, סוג שהעיתון שלכם, שאני רואה את הכותרות שלו ואת זה, גם כן יכולות לדבר.
יאיר לפיד אתמול אמר, וגם בני גנץ אמר שהוא מוכן לדבר.
אז מצוין, אבל זה מה שהתחלת, שהתחלנו לדבר על, כששאלת אותי על הלאט, כל אחד מדבר לבייס, אז יאיר לפיד אמר, ובני גנץ אמר, זה חשוב מאוד, וזה קולות חשובים, אבל אני גם רואה שתוקפים אותם, מה אתם מדברים? כלומר, לדבר עם כל העולם אפשר, לא לדבר עם השלטון שזה, הרי מה זה בכלל הגישה הזאת? זאת אומרת, לא לדבר, מה זאת אומרת לא לדבר? הרי יש דמוקרטיה, בדמוקרטיה מדברים, מגיעים להסכמות, מתווכחים, מגיעים לזה, מה זאת אומרת לא מדברים עם הטליין שלנו, או לא מדברים עם הזה? הרי זה השלטון כרגע, מה אתם רוצים שיקרה? הרי דווקא בגישה הזאת היא מעודדת אותם לבוא ולהגיד, הרי הם אומרים, חלקם כבר אומרים עכשיו, אין עם מי לדבר, הם אומרים, המשפטנים לא הסכימו שום דבר 30 שנה לשנות, וגם עכשיו, הנה, אז אנחנו נקרא מה אמרו בעיתון הארץ, אז, לא, אז אין מה לדבר. כל צד פה מניע את הצד השני, בעיניי כל אחד עוזר לשני לעלות לעץ יותר גבוה, אבל ככל שנעלה יותר גבוה לעץ, ההתרסקות תהיה קשה יותר, כי כשנותנים
כן
בגובה רב יותר...
אבל כן, כשאנחנו מסתכלים על התוכניות שעל השולחן, מה הקו האדום? מה אתה לא מוכן להתפשר עליו?
קו האדום בעיניי, אם גם, כלומר, אם הרפורמה כפי שהיא תעבור, שבעצם גם אומרת, חוק יסוד חקיקה, התגברות ב-61, גם היועמ"שים הופכים להיות לא מחייבים ומינויים פוליטיים, וגם מבטלים את עילת הסבירות, שוב, הכל לשפוך תינוק עם המים, מבטלים לגמרי ולא מצמצמים, בעיניי צריך לצמצם אותם, וגם הופכים, כפי שזה כרגע, 7 נציגים בוועדת בחירת שופטים, 7 נציגים מהקואליציה, נציג אחד מהאופוזיציה, כלומר, השילוב הזה של הדברים, שכל אחד, בכל אחד מהדברים לשיטתי, צריך לעשות, אפשר לעשות שינוי מסוים, אבל השילוב הזה
אפשר לקבל הכל, יעבור, אבל צריך לתקן את הדיטל.
אם יעבור כפי שהיא, זה לא דיטל, זה מהות גם. תבין שהדיטל זה יוצרים מהות. כי כשאתה אומר, הכל או כלום, אז אתה מגיע בסוף להתרסקות יותר, ואתה מגיע לפתרונות רעים יותר. הדיטלס האלה בעיניי יוצרים משהו שמאוזן יותר. כשאתה מדבר במשפט חוקתי, ועידום, המושג זה ליצור איזונים. הרי זה לא בינארי, גם ערכים בין זכויות, אתה לא לוקח זכות אחת עד הקצה, והזכות השנייה נותן להם אפס משקל. אתה יוצר בין האיזונים. ולכן, כפי שאני אמרתי וכתבתי, ואני חושב ככה, אם הרפורמה תעבור שפי שהיא מסוכנת מאוד בהיבט הדמוקרטי של המדינה, היא מסוכנת בהיבט של הקהילות החברתי. פה אני רוצה גם להסביר לכם, שאם אתם חושבים שהניצחון יהיה, הנה, דגל לבן, ובעצם הפגנו 100,000, 500,000, 1,000,000, ואז זה ייפסק, לא יקרה שום דבר, אז בעיניי זה ראייה נאיבית, ובעיניי צריך להבין שגם לא לעשות שום דבר, בעיניי זה לא טוב, כי המערכת מתישהו צריכה להשתפר, אין לנו ברירה אחרת, אין לנו מדינה אחרת, אלא כן לעשות שינויים, אבל לא מהפכה.
עידו, מבחינתך קווים אדומים מהם?
אני לא בטוח שקווים אדומים זה המונח. אני הרי הצגתי לך את תפיסת עולמי שאומרת שאנחנו עכשיו חיים בפשרה, ולכן מה שחסר לנו...
טוב, למרות ששניכם מדברים על זה, בגלל שהתוכנית באה באופן משולב מכל הכיוונים, זו הבעיה.
אני חושב שמה שאנחנו רואים, ואולי על זה, אם לתרגם לעולם של משפטנים רגע את ה...
תתרגם לשפת בני אדם.
לשפת בני אדם.
יש שאומרים שמשפטנים בני אדם, לא כולם.
את התיאור של זה היה ברק שאמר, כשבא אליך תליין, אתה לא מתווכח איתו על אורך החבל, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו כנסת שנשלטת על ידי ממשלה ושהיא מכריעה, והיא מנהלת פה את המסע ומתן, בעיקר עם הרשות השופטת, וזה לא כוחות. זה לא כוחות, ולכן אם בכלל לנהל מסע ומתן, צריך באמת להרחיב את התמונה, לא רק לכשלים של מערכת המשפט, אלא לכשלים של רשויות אחרות, ולעיצוב של האיזונים. האיזונים זה לא רק לזן את מערכת המשפט, יש עוד מערכות. ואני לא בטוח שהמקום לנהל על זה את הדיון, לאור המצב הקיים, השליטה המוחלטת וההומוגנית של הממשלה הזאת בקואליציה והרכב הפרלמנטרי שנוצר, שהמקום הוא הכנסת.
טוב, אומר חרה שלא יהיה יותר טוב.
אתה שומע את עצמך? לא, אבל כאילו, אז איפה מקיימים בדמוקרטיה?
שאלו אותי איפה...
לא, איפה מקיימים?
בבניין הארץ.
אבל זה שיח.
בבניין מקור ראשון.
אני לא צריך לספר לך שאנחנו מדברים פה על שיח מכונן, שיח של, שזה לא השיח הפרלמנטרי של חוק כזה או חוק אחר שאתה עושה בו איזונים.
וזאת הבעיה, שאין לנו, חוקה לא הייתה ולא תהיה כנראה בשנים הקרובות.
אז בואו לפחות נתחיל בלשנות את המבנים החוקתיים של מדינת ישראל, כי הרי אנחנו, מה הבעיה הזאת? לוקחים את פסקת ההתגברות במדינה שהיא מקנדה, מדינה פדרלית עם שני בתי...
לכן אני נגד התגברות לבד. אני בעד, אתה שמעת אותי עשרות פעמים, חוק יסוד חקיקה כולל, שגם נותן סמכות לבית המשפט לפסול חוקים. אז בסופו של דבר, בעיניי, כן, חוק יסוד חקיקה אמור ליצור מצב שבו חוק יסוד נקבע בדרך אחרת. זה חלק מהכללים שצריך לקבוע. אבל שנים מדברים על כך, ואני אומר לך שוב, לא בבחירות האחרונות, ורואים, אני בעצמי הופעתי, לא יודע, בכמה כנסים, ודיברתי מול קהלים לא כל כך אוהדים לרעיון, קהלים משפטיים, ואני חושב שמציאות מוכיחה שככל שלא רוצים לעשות שום דבר, וזאת לא העת, זו לא העת, זו לא העת, מגיעים למצבים גרועים יותר, כמו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו.
בוא נסיים בכל זאת עם הפיל שבחדר, זה לא הכל מתחיל ונגמר במשפט נתניהו?
יכול בהחלט להיות שככה זה נראה לפעמים, שזה המצב. אני לפני 3 חודשים, לפני הבחירות, כתבתי מאמר גדול, שבין השאר דיברתי על כך, שהשיח הזה שקיים בין סוגדי נתניהו מכאן, שביניהם כל דבר הוא יהיה זכאי, גם אם יראו אותו צילום שלו עובר עבירה, ובין סוני נתניהו מכאן, שביניהם כבר ביום הראשון של החקירה צריך להכניס אותו לכלא, זה שיח שמעקר כל יכולת לנהל שיח חינני פה בהיבט המשפטי, בהיבט של רפורמות זה, ורבה שנים זה מתנהל.
טוב, גם ראש הממשלה שמכהן עם 3 סעיפי אישום משמעותיים, זה בעיה.
זאת בעיה, זה בעיה ערכית, והציבור יכול לומר את דברו, אבל זה לא עניין משפטי, זה מה שאמרתי קודם לכן. המחשבה שכאשר חוק יסוד אומר משהו מפורש, והבג"ץ אמר את זה ב-11 שופטים, 11-0 מה שנקרא, והניסיון לחשוב שזה מה שאמרתי בהתחלה, של להנדס את הפוליטיקה דרך משפט, זה בעיה ערכית שאפשר לדבר עליה, ויש בזה פנים לכאן ולכאן בהחלט.
טוב, אבל פה אנחנו מדברים על הצד השני, יש ניסיון של פוליטיקאים לשנות מערכת המשפט, אולי בגלל שיש להם כוח מהעם שרוצה לשנות מערכת המשפט בגלל נתניהו.
אז אני חושב שאסור להנדס את הפוליטיקה דרך המשפט, כמו שהשמאל לפעמים מנסה לעשות, ואסור להנדס את המשפט דרך הפוליטיקה, כמו שהם מנסה לעשות, במשפט במובן של לפתור תיק פלילי כזה או אחר, שזה דבר מסוכן ביותר. להנדס, כלומר, את שיטת, זה בעצם תפקיד של, בדמוקרטיה של כנסת, כן חייבים לעשות את זה, לא בצורה זה בא נעשה עכשיו, אלא בהידברות אמיתית, שצריכים כדי שתתקיים נכונות משני הצדדים. אני כרגע לצערי לא רואה ממש משני הצדדים את הנכונות הזאת, אני רואה בעיקר את הלאט שכל אחד מדבר לשכנע את עצמו, ואני חושב שבאמת אין לנו ברירה אחרת, אין לנו לנהל את השיח הזה בצורה עניינית, ולהגיע לפתרון, כי כל פתרון אחר, הכרח חד צדדית לכאן ולכאן, זה יהיה ניצחון פירוס, ורואים את זה בעיניים, פשוט רואים בעיניים. כל מחשבה, כמו שאתם חושבים, וגם אני במובן מסוים חושב ככה, שללכת עם הרפורמה הזאת עד הקצה, זה מסוכן ביותר, זה ידרוס את מאות אלפי אנשים. יש גם ציבורים אחרים שחושבים ההפך, שלא לעשות שום דבר, ולכן צריכים להבין, כל אחד צריך לצאת מהמשבצת שלו, להבין שאנחנו אולי ברגע מכונן, להבין שכנראה חוקה של אבות מייסדים כנראה לא היו לנו, לא היו לנו גם עכשיו אבות מייסדים, כן צריכים לנהל את הצורה בצורה אחראית ובצורה אחרת, ולהגיע לשינויים בתוך המערכת, לרפורמה חיונית, לא למהפכה הרסנית.
רז קרא לנו נאיבי עם עידו, אתה מסכים בסוף?
עידו התחיל אגב, אם תסתכל בזה, עידו אמר שהגישה לך נאיבי, נכון? אתה מודה?
שני הצדדים קראו אחד לשני נאיבי?
לא, כל אחד שומע מה שהוא רוצה, אתה מבין? זה כאילו אפשר שחוקר התנהגות.
מודה, אני רק עדיין לא רואה את הנכונות של הצד השני לשיח מהסוג שרז מדבר עליו.
אתה מחכה לאיתות ואז כן.
וכשכן, וכשהתשובה מהצד השני נקרא לו, תהיה לא רק, בואו נדבר, עוד אין הצעות חוק על השולחן, ומה אתם מציעים, אלא שיח אמיתי, רציני, כמו שצריך לעשות, כשרוצים לשנות הסדרים חוקתיים כל כך מכוננים וחשובים במדינת ישראל, אז יכול להיות שאפשר יהיה להתקדם. אני לא חושב שאנחנו נמצאים בכלל במצב הזה, כי לא דיברנו כאן, אבל יש גם איזו הרעשה גדולה מסביב, פגיעה בחופש הביטוי, איומים על פוליטיקאים שמדברים על מחאה. אנחנו כנראה עוד בלעת הקרב, ואני לא יודע אם נצא ממנו שהתחזית של רז שהמדינה תיפול היא ה...
אבל יור, אני מדגיש, אני לא הצד השני, אני לא דובר הצד השני פה. אם זה לא הובן בין השורות ובתוכם, אני לא הצד השני.
הובן בהחלט.
אני גם, אם הייתי בצד השני, גם בי הם רואים כאילו סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, המאפיה משפטית לפעמים. בסופו של דבר, הקריאה שלי מתוך גישה, שאני לכתחילה חשבתי וחושב ככה, ואני אומר לשני הצדדים, גם שאתם לא חושבים ככה, לפחות לפחות תבינו שאין ברירה אחרת, אלא כן להגיע למקומות הללו.
רז ניזרי, טוב בם, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד דן ברומר, נערה מלכין ואברי רוזנצבי, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.